טוב, שלום רבותיי, אנחנו היום מסיימים, אמנם בתקופה קצרה עסקנו במאמרים מסוימים, במאמרי ראייה, למדנו לתקופת המעבר, למדנו סוגיית החינוך, למדנו מחאה. היום אנחנו ככה, חבל שאין לנו אפשרות להמשיך את זה, אבל לפחות העיקרון, מאמר שעסקנו בו בעניין אמונה, אבל אולי כדאי להיפגש עם הנושא הזה גם כהכנה לבין הזמני. כל אחד מאיתנו, כשיצא לבין הזמני, מגיע למקום שהוא מגיע, יפגוש כל מיני צדדי חיים, השקפות עולם, תפיסות רוחניות וכו'. ואולי כדאי שנלמד את המאמר הכל כך עקרוני הזה כאן, שנקרא העיקרים. הרב כמובן מעריך בדברים האלה במקומות רבים אחרים, אבל כאן ככה העיקרון הוא יוצא אל הפועל. אז בואו נראה. תכליתם של העיקרים באמונה היא להביא מעמד אורגני במערכת הדעות האמוניות, שזאת היא שלמות היצירה הרוחנית כהמוחשית. נקרא עוד טיפה. וכשם שבעלי החיים השפלים, שאין להם מרכזים עיקריים לשפע החיים שלהם, וכל אחד מחלקיהם יוכל להוציא מקרבו את כל חלקי יצירתו האורגנית גם אחרי אשר ייגזר לגזרים, הנה לעומת זה, החיים של אלה הם במדרגה פחותה. כן הוא הדבר במעמד האמונה. אם לא היו עיקרים במציאות, לא היה מעמד אורגני לכל המערכה הרוחנית של הדעות, האמונות והרגשות, ולא היו חיי האמונה שוטפים בהם בשיא גאונם. אמרנו הרבה מאוד פעמים שהעולם שלנו הוא עולם שמכיל הרבה פרטים, לכן הוא נקרא אלמא דפירודה. והבעיה במפגש שלנו עם הפרטים היא שאנחנו לא יודעים לסדר את היחס הנכון בין הפרטים. זאת, אם אפשר, מה זה האופי של העולם שלנו? האופי של העולם שלנו שאנחנו פוגשים הרבה צדדים במציאות, צדדים אלוקיים, צדדים נפשיים, פיזיים וכו', ואנחנו לא יודעים ליצור את היחס בין החלקים. ואז אנחנו, כשלא יודעים ליצור את היחס הנכון בין החלקים, אז אנחנו בעצם מנפחים או נותנים ערך וחשיבות לחלק אחד, על חשבון חלקים אחרים. לא תמיד, אולי הרבה פעמים, אם לא לומדים את הדברים בצורה מסודרת, אז אנחנו טועים. וממילא כל התנהלות החיים, המחשבתית, המעשית, היא התנהלות לא נכונה, מוטעת. ולכן העולם שלנו נקרא אלמא דפירודה על פי הזוהר, ועל פי הגמרא, אלמא דשיקרא. כי העולם הזה, שמורכב מכל כך הרבה פרטים, יכול להגיע, להביא אותנו למצב של שקר, אם אנחנו לא מייחסים נכון את כל הפרטים. תשאל היום יהודי ברחוב, תגיד, מהו הדבר הכי חשוב בחיים? אתה יכול לקבל 1,000 תשובות. תשאל יהודי דתי ברחוב, נקרא דתי, מהו הדבר הכי חשוב בחיים? יכול לתת לך 10,000 תשובות. למה? כי אנחנו לא מסדרים את החיים לעיקרים. אם למשל הגמרא אומרת שישנם 13 עיקרים, והגמרא מתארת את התהליך של ישעיהו, דוד המלך וכו', עד שבא חבקוק העמיד את הכל על אחד, שנאמר צדיק באמונתו יחיה. אם הרמב״ם, כמשל, לימד אותנו שיש 13 עיקרים, אם אנחנו, למי שנוהג בסוף התפילה, אומר את העיקרים, כנראה שזה מאוד עקרוני להיות קשור אל העיקר, עיקרים מלשון עיקר, עיקרון, כדי שמתוך העיקרון הזה אנחנו נסתעף אל כל הפרטים. ולכן אנחנו חיים בעולם שבו יש הרבה מאוד פרטים, והרבה פעמים אנחנו נותנים מקום לכל פרט, אבל לא יודעים לייחס את היחס הנכון בין עיקר ותפל, מרכז ושוליים וכו', בין כל הפרטים. כל אחד יסתכל על החיים של עצמו, מה שיוצר הרבה פעמים בלבול בחיים, זאת הנקודה הזאת. פלוני יוצא עם אלמונית. יש דברים טובים, יש דברים פחות טובים. מתאים, לא מתאים וכו'. למה הוא מבולבל? כי הוא לא יודע לעשות עיקר עיקר ותפל תפל. אלא דברים שהם צריכים להיות צדדיים ושוליים, יכול להיות שנותן להם מקום מרכזי. דברים שהם עקרוניים, יכול להיות שעליהם הוא מתפשר. וכו', זה הדרך. לכן, אומר הרב, תכליתם של העיקרים, הרי לכאורה יש כאן שאלה פילוסופית עצומה. מה, שייך לומר על דבר אחד בתורה שהוא יותר עיקרי מדבר אחר? הרי חז"ל אומרים בגמרא באחד המקומות שכל מי שאומר שהיה אפשר לוותר על דקדוק אחד מדקדוקי סופרים, אומרת הגמרא דבר חמור, טוב לו שנהפכה שלייתו על פניו, עדיף שלא היה בא לעולם. אז אם כן, כל דבר הוא בעצם חשוב. אפילו דקדוק קל מדקדוקי סופרים. אלא מה? יש הבדל בין דין דאורייתא לדין דרבנן, בין דבר שהוא עקרוני לדבר שהוא שולי. ואנחנו צריכים ליצור את היחס הנכון בין הדברים. ולכן תכליתם של העיקרים באמונה, כשאנחנו לומדים אמונה, היא להביא, היא להביא מעמד אורגני. כלומר, לראות איך כל הצדדים השונים שייכים לתמונה אחת, ולראות את היחס בין הצדדים השונים. יש חלק בתמונה שהוא מרכזי יותר, ויש חלק בתמונה שהוא מרכזי פחות. אם יש עץ גדול, שיש בו הרבה פירות, הרבה עלים, הרבה ענפים וכו'. אם אני קרטתי ענף אחד מהעץ, לא קרה כלום. אבל אם אני קורט את אחד מהשורשים של העץ, זה בעיה חמורה. לכן האדם צריך לסדר לעצמו מערכת מחשבתית של אמונות ודעות, שהוא יודע מה העיקר ומה מסתעף מהעיקר הזה. וכל זמן שהוא לא בונה את זה, אלא הוא נאחז בכל מיני, כל פעם לפי המצב רוח, או לפי מה שהחבר'ה אומרים, או לפי המודה הרוחנית, נקרא לזה בלשון יותר מדויקת, המודה המיסטית וכו', הוא הולך לאיבוד. כי כל פעם הוא משנה את העיקרים. פעם זה חשוב, פעם זה חשוב, פעם זה עיקר, פעם זה עיקר. לכן תכליתם של העיקרים באמונה היא להביא מעמד אורגני במערכת הדעות האמוניות, שזאת היא שלמות היצירה הרוחנית. שלמות היצירה הרוחנית זה לדעת את היחס ואת הערך של כל אחד מהצדדים בתוך היחס הזה. אמרנו כבר פעם, אבל כדאי להזכיר את זה שוב, שאנחנו מכירים שלושה מושגים. חוכמה, בינה, דעת. ראשי תיבות חב"ד. לא חב"ד התנועה, אלא חב"ד בעולם התורה. חוכמה זה הכרת הדבר בעצמו. בינה זה מלשון בן. זה הכרת דבר א' ביחס לדבר ב'. זה דבר חמור. אם אני מכיר את א', אבל לא מכיר את ב', ולא מכיר את היחס בין א' לב', אז אני גם לא מכיר את א'. אין אדם חכם אם הוא לא מתבונן. הבינה שהיא מבחינה בין זה לזה, מה ההבדל בין זה לזה, נשאר במושג שלנו, בין עיקר לטפל, הבינה מאפשרת חוכמה. דוגמה מטופשת לחלוטין, אבל רק כדי לסבר את האוזן. אם למשל אני יודע שסטנדר זה דבר חשוב, אפשר ללמוד עליו בבית מדרש, אפשר לרדם עליו, הפסקת צהריים וכו'. ואני יודע גם שאדם זה דבר חשוב, ואני לא יודע לייחס מה היחס בחשיבות בין אדם לבין סטנדר. אם אני אראה סטנדר עולה בלהבות, וחז ושלום אדם חז ושלום יכול לעלות בלהבות, יכול להיות שאני אקפוץ להציל את הסטנדר. כי גם הסטנדר הוא חשוב, דוגמה מטופשת. אז אם אני לא יודע מה היחס בין הסטנדר א' לבין האדם ב', אז אני גם לא יודע מה זה הסטנדר. כלומר, להכיר דבר בעצמו, אני חייב ליצור את היחס הנכון בינו לבין דברים אחרים, ואז הוא מקבל את הפרופורציות הנכונות בפאזל הכללי. לכן, אם אין בינה, אין חוכמה. זה לא נכון לומר שאני אדם חכם, אם אני לא יודע לייחס את הדבר הזה ביחס לדברים אחרים. ממילא אדם שיודע את היחס, שמכיר את א', ויודע את היחס של א' לשאר החלקים, אז האדם הזה יכול באמת להגיע לדעת, לחבר בין הדברים. לחבר נכון את החיבורים. לכן אם אין בינה אין חוכמה, ודאי אין דעת. לכן תכליתם של העיקרים באמונה היא להביא מעמד אורגני במערכת הדעות האמוניות, שזאת היא שלמות היצירה הרוחנית. שלמות היצירה הרוחנית זה לא רק שיהיו חלקים ספציפיים, פרטיים של יצירה כזאת או יצירה אחרת, אלא שתהיה שלמות היצירה, ושלמות היצירה מתבררת על ידי היחס בין החלקים בתוך היצירה. כמו המוחשית. כמו בעולם הטבע. ניקח דוגמה פשוטה. יש באדם, בגוף האדם, איברים שהנשמה תלויה בהם. יש בגוף האדם איברים שהנשמה לא תלויה בהם. מגיע פרמדיק חס ושלום למקום של תאונת דרכים. נו, דבר ראשון הוא בודק את המצב באיברים שהתלויה בהם, שהנשמה תלויה בהם. קודם כל, מה מצב המוח, מה מצב הלב, דבר ראשון. יכול להיות שהוא יעדיף חס ושלום שאדם פלוני ישתות דם ויצריכו לכרות את ידו, לא תהיה ברירה, והוא יציל עכשיו אדם אחר שיש לו בעיה בדופק. או פגיעה חס ושלום אפשרית בגזע המוח. מה, היד זה לא חשוב? היד חשובה, נכון? אבל אם אני אשוות בין היד לבין המוח והלב. אז כמו שבמציאות המוחשית, הטבעית, אנחנו יודעים להבחין בין עיקרים לשוליים, וכדי ליצור את היחס הנכון אל השוליים ולעיקרים, אנחנו צריכים לדעת את הקשר ואת היחס שביניהם, כך ביצירה הרוחנית. אין ספק, לצערנו הגדול, אני אומר משפטים כואבים מאוד, אין ספק, שבתרבות נקרא לזה הרוחנית, שבה היום נמצאים לא מעט בחברה הישראלית בפרט ובעולם בכלל, אין עיקרים. אתה, כמו שאמר בשבוע שעבר ניר, אתה נתפס לכל דבר שמישהו נתפס. זה יכול להיות משהו ששמעת באיזה שיעור, זה יכול להיות למשהו שראית איזה חבר, הרגשות שלך הביאו אותך לשם. אתה אוחז בכל דבר. אז פעם הדבר הכי חשוב לך זה השבת, פעם זה להתפלל על קברי צדיקים, פעם הכי חשוב לך זה לעלות לחומש היום, פעם הכי חשוב, כל פעם אתה תופס פינה, ואתה לא יודע לסדר את היחס בין הדברים. ואתה חושב שעל זה העולם עומד. ולכן, כמו שברור לנו, שרופא לא יכול להיות רופא, אלא אם כן הוא מכיר את מערכת גוף האדם כאורגן אחד ומכיר את היחס בין החלקים בין האיברים, כך אדם לא יכול להיות רופא של עצמו, ברמת הרוח והנפש, אם הוא לא מכיר את החלקים השונים ואת היחס בין החלקים. ולכן הוא צריך ללמוד את היחס בין החלקים. וכדי ללמוד את היחס בין החלקים, הוא צריך לבוא לבית המדרש, לדוגמה נקרא מכון מאיר, כדי לבנות את העיקרים. אין דרך אחרת. אומר הרב, נפלא, מצאנו בעלי חיים, קצת עשיתי בדיקה לעניין הזה, יש שלושה סוגים של תולעים. יש תולעים שנקראים תולעים טבעתיות, גם פעם שעברה הסתבכתי עם זה, נכון? טבעת. אני קורא במאמר, בעמוד 14, שורה שנייה, הוא כשם שבעלי החיים השפלים, אתה רואה? בסדר? אוקיי. אז אותן התולעים, הטבעתיות, לא, טבעתיות, טבעתיות, אותן התולעים הם תולעים כאלה, שברגע שאתה חותך טבעת מהתולעת, אז הטבעת עצמה יכולה להשלים את עצמה, והגוף שכרגע חסר את הטבעת משלים את עצמו. כלומר, הבעלי חיים האלה הם נקראים בעלי חיים שאין להם מרכזי חיים. אין מוח, אין לב, עמוד שדרה, ריאות וכו'. לא. אלא כל חלק באיברים, או כל איבר, הוא בעצם איבר שלם מצד עצמו. אז מצד אחד יש כאן יתרון, כי אין מרכזי חיים. מצד שני יש כאן חיסרון, שאין מרכזי חיים. כלומר, אותם בעלי החיים הם בעלי חיים נמוכים, שפלים. וכשם שבעלי החיים השפלים, שאין להם מרכזים עיקריים לשפע החיים שלהם, שבהם הנשמה תלויה, ואם אותם המרכזים לא יהיו או ייפגעו, אין להם חיים. וכל אחד מחלקיהם של בעלי החיים השפלים הללו, יוכל להוציא מקרבו את כל חלקי יצירתו האורגנית, גם אחרי אשר ייגזר לגזרים, אפשר ככה לחתוך את הטבעות האלה של אותה התולעת, וכל טבעת תוציא מעצמה תולעת חדשה. הנה לעומת זה, החיים של אלה הם במדרגה פחותה, כי באמת אין להם מרכזי חיים. כן הוא הדבר במעמד האמונה, ולכן באמת התולעים האלה יכולות לתפקד תפקודים מאוד שטחיים, מאוד נמוכים. כן הוא הדבר במעמד האמונה. אומר הרב, אותו דבר במעמד האמונות והדעות של האדם. אם לא היו עיקרים במציאות, אם לא היו דעות שהם העיקרים, לא היה מעמד אורגני לכל המערכה הרוחנית של הדעות, האמונות והרגשות. ואז לא היו חיי האמונה שוטפים בהם משיג יעונם, אלא היינו חיים פרט לפרט, צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, זה ירשם, זה ירשם. זהו. וזאת אחת הבעיות היום, של אנשים שחוזרים בתשובה, או אנשים בכלל שרוצים להתקרב לתורה, ליהדות, כל זה בטעות לרוחניות, למיסטיקה, שהם נאחזים בכל מיני פרטים. הם לא יוצרים את היחס הנכון בין הפרטים, ולא נפגשים עם העיקרים. יש לזה תוצאות חמורות. במערכה האורגנית השלמה, כל מה שהיא יותר משתלמת, שימו לב, נפלא, שולט בה גם כן יותר הכלל הגדול של מצטרף לטובה ואינו מצטרף לרעה. זה ביטוי כזה בגמרא. בואו רגע נקשר את הביטוי הזה אלינו. נקרא עוד טיפה. כשאיברים צדדיים נחסרים על ידי איזה מקרה ופגע. איברים צדדיים הכוונה, איברים שהחיים לא תלויים בהם. שהם איברים חשובים, אבל אפשר להסתדר בלעדם לצערנו בעת הצורך. כשאיברים צדדיים נחסרים על ידי איזה מקרה ופגע, הולכים עם זה החיים הכלליים, את דרכם, ולפעמים הם משיבים גם כן במהלכם את האבדה, ומעלים ארוחה ורפואה שלמה. זה לפעמים. ולפעמים שאותו איבר חס ושלום כבר מת. זה בלתי הפיך. זהו, הפסדנו את האיבר הזה. וגם באופן שאי אפשר עוד להחזיר את הנאבד, מכל מקום, החי, אף על פי שהוא נשאר באלמום ופגוע, ופגום, חי, הנה הוא. עדיין מרכז החיים חי בו. הוא מזדמן עוד שהחיסרון התמציתי, אומר הרב יותר עמוק מזה, שהחיסרון התמציתי ואותו הכוח שהיה איבר החסר משמש בו, כלומר, אותו הכישרון שהכוח גילה כשהוא היה באדם, האיבר גילה, שכרגע האיבר הזה נאבד מן האדם, והכישרון הזה כביכול חסר לו כי אין לו את האיבר שיגלה את הכישרון הזה, אותו הכישרון עכשיו מופיע באדם בצורה אחרת. זה ידוע שאנשים שיש להם איזושהי פגיעה בראייה ושמיעה וכו', אז הם, הקדוש ברוך הוא משלים להם את הצד הזה ממקום אחר. הוא מזדמן עוד, לא תמיד, אבל גם זה קיים. הוא מזדמן עוד שהחיסרון התמציתי ואותו הכוח שהיה האיבר החסר משמש בו, משתלם על ידי יתרון שכוח אחר מתלבש בו. אבל מסקנה כללית, בכל אופן, החיים אינם פוסקים רק כשמגיע הפגע למרכזים העיקריים, ששם עוצרות החיים. דרך אגב, או לא דרך אגב, כשהכוזרי אומר שישראל הם לב באומות, אז כמו שהלב הוא מקור החיים, ככה הלב הוא הרגיש לכל הזיהומים של החיים, ובלעדיו אין חיים. לכן עם ישראל הוא בחינת לב באומות, מה זה אומר? לא רק לב כמרכז, אלא לב שמזרים חיים לכל האיברים, לכל האנושות, לכל הבריאה, ומצד שני, כשיש זיהומים בבריאה, מי מרגיש את זה? ישראל. לכן אותו היתרון של מרכז כוח החיים שקיים בישראל, וממנו שפע לכל העולם, אותו היתרון הוא גודל החיסרון. שאותם הזיהומים, אותם החוסרים, אותן הבעיות שקיימים באנושות או בעולם בכלל, הם התגלו ראשונים בלב. ולכן אנחנו מוצאים שבעם ישראל שרבה פעמים קלקולים קשים, שהם בעצם כביכול לא נראים אצל אומות העולם. למרות שהכוזרי שם אומר שהכל בא משם. אלא הלב מרגיש, איבר אחר לא מרגיש, אבל הלב מרגיש. זה צד אחד של לב באומות. זה לצד הרע. אז מצטרף לטובה ולא מצטרף לרעה. עכשיו, מה זה מצטרף לטובה? הנה, כבר נבין את העניין הזה. ולהיפוך, לטובה הכל מצטרף. כלומר, אם יש מרכזי חיים בריאים, ממילא מרכזי החיים האלה משפיעים ומקרינים טובה על כל האיברים. ולהיפוך לטובה הכל מצטרף. גם הסניפים היותר רחוקים נהנים מזיו החיים ושאיפת המרכזים. האיברים הרחוקים והדברים התפלים לשחרור ליצירה החיה, כגון כאור, שיער וציפורן, שאפשר להסתדר בלעדם, או בלעדם באופן חי, אולי חסר, אבל חי, גם הם שואבים הם מלח המרכז וחיים באור חייו. אם כן, מצטרף לטובה, כל הסניפים, כל הצדדים השונים, הם מצטרפים לטובה כשיש את העיקרים שמקרינים עליהם טובה, אבל ואינו מצטרף לרעה. לרעה לא. עכשיו נגיע לנמשל שלנו. לזה המצב מביאים העיקרים את מעמד האמונה. כשאדם לומד אמונה ולומד את עיקרי האמונה, כפי שאנחנו קוראים לזה פה, כמו שאמר הגר"א כידוע על ספר הכוזרי, ספר הכוזרי הוא קדוש וטהור, עיקרי אמונה ותורת ישראל תלויים בו. עיקרי אמונה, סליחה, ישראל ותורה תלויים בו. יש הרבה ספרים שעוסקים באמונה. כן, אבל יש ספר אחד שעוסק בעיקרי אמונה. כשהרב קוק הקים את ישיבת מרכז הרב, השיעור הראשון שהוא קבע, שיעור בספר הכוזרי. בספר הכוזרי, עיקרי אמונה תלויים בו. איזה אמונה? אמונת ישראל ותורה. על פי הסדר הזה, אבל זה נושא אחר. ספר הכוזרי זה לא עוד ספר. זה ספר שבו אתה פוגש את המרכז. את העיקר. את היסוד שממנו מסתעפים כל הפרטים, ממנו הכל משתלשל. לזה המצב מביאים העיקרים את מעמד האמונה. העיקרים אינם מרכזי החיים. התמצית, היסוד של הכל והגרעיניות של הכל, התמצית של הכל, התמצית העולה מכל הדעות והרגשות, הנטיות ומלכי החיים שבאור האמונה, שרק חוש גאוני צריך בשביל זה להיות אדם שיודע באמת לסדר את הדברים, להבין את החוכמה, שרק חוש גאוני ועבודה רוחנית גדולה א', חוכמה אדירה צריכה להיות כאן, שיש בה הרבה בינה, ב', כמובן צדיקות, מסגלת את האדם לעמוד יפה על אופיה. החיים של כל פרטי הדעות והאמונות מכונסים בהם. על כן הם מחיים את כל הסכום של האמונות והדעות. וכל המון ניצוצי החיים הרוחניים המפוזרים בכל מלוא שיעור קומת הנשמה החיה כולה. ואם מזדמן קלקול באחד מסעיפי החיים הרוחניים, אף על פי שהוא מחלה ומום, מכל מקום, שפע החיים הכלליים, השמור באוצר העיקרים, הוא יעשה פעולתו לפעמים לתקן את הפגם כולו. לפעמים אדם מרגיש שיש פגם בפרט מסוים. נגיד זה בנמשל. לפעמים אדם מרגיש שיש לו בעיה מסוימת בעולם התורה, בעולם הרוח. הוא לא מסתדר עם נושא מסוים, עם עניין מסוים, קשה לו במשבר כזה, במשבר אחר. אם נבנו אצלו העיקרים, מצטרף לטובה. העיקרים בעזרת השם יקרינו טובה גם על הפרט הזה שכרגע יש בו בעיה. אבל אם אדם אין לו עיקרים, אז הפרט הזה עכשיו יכול להפוך לקטסטרופה כללית. רבותיי, אני על הלשון שלי כבר כמה דקות לומר את הדברים הבאים. ודווקא אולי ביום הזה של העלייה לחומש, חשוב לומר את הדברים. המעשה הנורא של עקירת גוש קטיף שמולים לה שנתיים היום, בצפון שומרון, בימים האלה, הוא מעשה נורא שיש לבוא איתו חשבון ולברר אותו. אבל נקודת הגישה לכל הפשע הזה, היא צריכה להיות נקודת גישה שיוצאת מתוך העיקרים. כי אם אתה לא יוצא מתוך העיקרים, אז אתה מאבד כיוון לגמרי. אז פעם המדינה הייתה ראשית צמחת גולתנו, והיום המדינה היא, לא רוצה להזכיר כל מיני הגדרות. למה? כי אין לך עיקרים. כי כשהמדינה עושה את מה שאתה מאמין, אז ראשית צמחת גולתנו. אבל לא הייתי אומר המדינה, הממשלה התכוונתי. אבל כשהממשלה לא עושה את מה שאתה מאמין, להפוך, פוגעת בכל עיקרי האמונה שלך, אז אתה כבר לא חלק מזה. אז אתה כופר בזה. אז אתה אומר, תהיתי. כשאין עיקרי אמונה, טלטלות החיים, זעזועי החיים, שינוי המצבים, יכולים לבלבל אותנו לגמרי. כשיש עיקרי אמונה, אז כל פרט, גם אם הוא פרט קשה, מורכב, שגורם נזקים, נידון לפי הערך הנכון שלו. ניתן דוגמה מחיי משפחה. כשיש עמוד שדרה בין איש לאשתו, אז גם כשיש אי הסכמות, יש ברורים, אפילו מתחים, אפילו יותר מזה, יש עמוד שדרה בקשר. אז כשיש עמוד שדרה, גם אם הפרטים חולים, עמוד השדרה מקרין בריאות, זה מה שכאן הרב קורא, כותב, מקרין בריאות על כל האיברים, וזה יסתדר בעזרת השם. אבל כשאין עמוד שדרה בקשר, ואנחנו חיים בקשר של צו לצו, קו לקו, כך ותן כזה, אז כשיש פעם אחת, תשטוש, בלבול, זעזוע, בהתארגנות הפרטנית הזאת, אז הכל מתפרק. אין ספק שזוג, אחד הדברים הראשונים שהוא צריך לבנות, זה את עמוד השדרה שלו. מעבר לפרטים האלה ואחרים. כי כשיש עיקר בנוי, אז גם כשיש קלקול בפרטים, מחלה בפרטים, הפרטים מצטרפים לטובה. הכל מצטרף לטובה. העיקרים מזרימים טובה לפרטים, וזה יטופל ויתוקן. אבל כשאין עיקרים, אז הכל יכול להתפרק. זה מה שכאן הרב כותב. ואם מזדמן קלקול באחד מסעיפי החיים הרוחניים, אף על פי שהוא מחלה ומום, מכל מקום, שפע החיים הכלליים השמור באוצר העיקרים, הוא יעשה פעולתו לפעמים לתקן את הפגם כולו, ועל כל פנים לפחות ללכת את מהלכו שלא ייעדר אור החיים של האמונה מתוכיות הנשמה על ידי אותו הפגם. יהיה קשה, יצטרך לעשות איזשהו ברור פה, אבל יש עמוד שדרה. לפעמים אדם שייך למהלך רוחני, ופתאום עוברת עליו איזושהי סיטואציה באמת קשה. שאלה מה קורה עם אדם כזה? האם הוא מתפרק? ואז מתפור לחלקים, או שהוא יציב, והוא ניגש לטפל בפרט הזה, בהגדרה המדויקת של הפרט הזה. זה עולם אחר של התמודדות. הרבה פעמים עיקר או תפל תלוי באדם ששואלים אותו. נכון? לכן עיקר או תפל זה לא תלוי באדם ששואלים אותו, זה תלוי בתורה. מה התורה אומרת? מה הקדוש ברוך הוא אומר? זה לא קשור להבנות של האדם. יש דברים שלא כתובים בתורה אם לא הלכה. אז פה צריך לפתח ישרות של תורה, שכל של תורה, כדי לזהות מה התורה הייתה אומרת על דבר כזה. והנה, הייתי אולי טיפה מדלג, רק כדי לראות עוד איזושהי נקודה חשובה. אולי לא נדלג, זה חשוב. והנה באיברי המרכז שהנשמה תלויה בהם, יש הבדל יסודי בין חשיבותם, ובאופן ההפסד המגיע את החי אל החי על ידי כלכולם לפי מושגי ההלכה. בוא נגיד את במילים פשוטות. זה שיש איברים עיקריים ויש איברים שוליים, הבנו. בסדר. אבל יש גם בתוך האיברים העיקריים חלוקה בין עיקר לעיקר. עד עכשיו דיברנו על חלוקה כללית בין עיקר לטפל. בסדר. אבל גם בעיקרים עצמם יש חלוקה. יש 13 עיקרים, ניתן דוגמה. בסדר, אז מה היחס בין העיקרים? הבנתי, יש 13 עיקרים ביחס לדברים שהם פחות עיקרים. בסדר. אבל מה היחס בין 13 עיקרים בעצמם? גם פה צריך למצוא את היחס. פה אולי זה כבר הרבה יותר דק, כבר הרבה יותר צריך התבוננות כדי להגיע לשם. והנה באיברי המרכז שהנשמה תלויה בהם, דרך אגב, זאת המחלוקת אולי הלכתית הגדולה, האם מוות של אדם לא עלינו תלוי במוות המוח או במוות הלב? הרי דיון גדול בהלכה העניין הזה. מה נקרא אדם מת, נפקא מינה לתרומת איברים וכולי על זה הדרך. והנה באיברי המרכז שהנשמה תלויה בהם, יש הבדל יסודי בין חשיבותם ובאופן ההפסד המגיע אל החי על ידי כלכולם לפי מושגי ההלכה. על ידי כלכולם, פסיק. לפי מושגי ההלכה, יש שנעשה נבלה מחיים. בעל חיים שהתנבל מחיים. כלומר, מת, נבלה. ויש שהוא רק מתנבל אחר שחיטתו. כלומר, השחיטה עשתה אותו נבלה, או יותר נכון טרפה. בשחיטה עצמה הייתה בעיה. אז הבעל חיים הזה כבר לא קשר. ויש שהוא רק טרפה, ושחיטתו מטהרתו מדי נבלה. טוב, מדרגות בדיני טרפה ונבלה. נעזוב כרגע את הפרטות ההלכתית, למרות שאנחנו מבינים את העיקרון לאן זה הולך. כן, ישנם בין העיקרים עצמם הבדל בין עיקר לעיקר. שאנו צריכים לדעת את יחוסם ואת ערכם, כדי שנדע איזה הם שאנו צריכים לבצרם יותר ולהקדימם. לבצרם בתפיסת העולם, הוא אומר גם להילחם עליהם, להיאבק עליהם, שהעיקר הזה, זה קו פרשת המים. זה, בזה החיים תלויים. על הפרט הזה, שהוא עיקר, אי אפשר לוותר. למשל, כן עשה הרמב״ם לעומת הפולמוס שבדורותיו, עם מציאות השם וחידוש העולם. שני הכללים האלה. אף על פי ששניהם עיקרים ויסודי התורה, ויסודי תורה. מציאות השם, זה עיקר אמונה אחד. חידוש העולם יש מאי, זה עיקר אמונה שני. מה קודם בין שניהם? אמר הרמב״ם, אף על פי ששניהם עיקרים ויסודי תורה, מכל מקום, כיוון שהראשון הוא יסוד הכל, כי אם לא הייתה מציאות השם, אז גם לא היה חידוש העולם, יש מאין. כיוון שהראשון הוא יסוד הכל, לא רצה לשלב את קיומו באותו המשקל של חידוש העולם. לכן זה עיקר ברמה אחרת. נפקא מינה להתנהגות, נפקא מינה להלכה, לכמה דברים. והתאמץ לקיים את ידיעת האלוהות, גם על פי הנחת הקדמות, שכביכול העולם קדמון, ונגיד שלא היה חידוש עולם, אבל עצם זה שיש מציאות השם, זה העיקר היסודי. כדי שיהיה היסוד היותר עיקרי שבין העיקרים, מבוצר יותר. ואחר כך עסק להכריע את יסוד החידוש. כלומר, הרמב״ם הלך קצת רחוק ברמה הפילוסופית, ואמר, גם אם נסכים עם מה שאתם אומרים, שהעולם קדמון ולא יש מאין, אנחנו עדיין לא עוקרים את עיקר האמונה היסודי, שהוא מציאות השם. אחרי שברר את מציאות השם, עכשיו נכנס לפולמוס על העיקר השני, שבאמת העולם הוא חידוש יש מאין. וצריך לעשות הבדלה בין העיקרים. אומר הרב, כל כך נכון, כזה אנו צריכים לעשות גם בימינו. עלינו לעבוד, להציל תחילה את היסודות היותר עיקריים. רבותיי, יש מחלות רבות בחברה הישראלית. מחלות מחשבתיות, מחלות מוסריות, ערכיות, מחלות התנהגותיות. אין ספק. כל אחד מאיתנו שומע חדשות ברמה כזאת או ברמה אחרת. יש הרבה בעיות. נחזור אלינו רגע. יש באדם הפרטי, כל אחד מאיתנו, יש לו הרבה מחלות. הרבה דברים שצריכים תיקון. נכון. השאלה, מהו המוקד? מהי נקודת המוצא? מהו העיקר היותר עיקרי של כל העיקרים ושל כל השוליים? זאת השאלה. מאיפה האדם מתחיל? אדם מגיע לבית המדרש, רואה בעצמו הרבה דברים שצריכים תיקון וטיפול. מאיפה הוא מתחיל? מה קורה לאדם רציני שלצערנו הרב לא בונה את הסדר הזה של העיקרים? בהתחלה מתלהב, מסתער על הכל בפעם אחת, בבת אחת, אחרי תקופה קצרה מאוד מתפרק לגמרי כי הוא רואה שזה בלתי אפשרי, ולך תמצא אותו אחר כך. במקרה הטוב, הבין את הטעות שהוא עשה, ואז הוא מנסה לברר את העיקרים. זאת הבעיה שלנו הרבה פעמים. שאנחנו מרוב שאנחנו רוצים להשיג את הכל, ולא יודעים לייחס את היחס בין הקוליות הזאת, בין כל הפרטים, שהכל כלול מהם, אנחנו מאבדים כיוון. זה חמור, יש לזה נפקא מינות חמורות. מה נגיד ברמה של חברה, ברמה של עם? יש הרבה בעיות. במה אתה מטפל? אתה מטפל בשבת? אתה מטפל בתלמודי התורה? אתה מטפל בתקציבים לעולם הישיבות? אתה מטפל בביטוח לאומי שנפגע למשפחות ברוכות ילדים? אתה מטפל בארץ ישראל? אתה מטפל בהתבוללות? להבדיל בהתחלנות? אתה נאבק על קברי צדיקים? מה אתה נאבק? על הכל צריך להיאבק, כן, אבל יש רק 24 שעות ואין רק בן אדם אחד. על מה נאבקים? איך נאבקים? אם אנחנו לא עושים סדר בתוך העיקרים, אנחנו מבולבלים לגמרי. באמת יש ראש ישיבה מסוים שאחרי גירוש קטיף הפסיק הוא וישיבתו לחגוג את יום העצמאות בגלל חוסר החוט שדרה של עיקרי אמונת איתנו וחוסר שימוש תלמידי חכמים בזה. גם ספרי הרב קוק לומד ומלמד על פי הבנתו. טוב, אנחנו יודעים הרי למי אתה מתכוון. אני הייתי מתנסח בצורה קצת יותר מעודנת משלך, אבל אין ספק שאנחנו ממשיכים לומר הלל בשמחה רבה, מאמינים ויודעים שזה ראשית שמחת גאולתנו, ומבררים את הסוגיות באופן יסודי ובאופן פרטני וכו'. טוב. כזה אנו צריכים לעשות גם בימינו. עלינו לעבוד להציל תחילה את היסודות היותר עיקריים. כי אי אפשר להציל את הכל. הרי ידוע, חס ושלום, כשיש שריפה בבית. נכון? אז מה מצילים? מה מותר להציל? לא, מותר להציל מזון שלוש סעודות בשבת, אני מדבר. יש שריפה בבית בשבת. מה מצילים? קודם כל את עצמך. דבר ראשון. ב', מצילים מזון לשלוש סעודות. אתה יכול לטלטל מן האש, מרשות לרשות, מזון לשלוש סעודות. יותר מזה, אחר כך בגדים, לבוש, ויש פרטים הלכתיים. כלומר, כל משהו קיומי, הישרדותי, אתה מחויב להציל. כל משהו כבר תוספת, שאפשר להסתדר בלעדיו, אסור להציל. כמובן, יש כל מיני פתרונות הלכתיים, נעזוב כרגע. אבל ככה הלכה. מצילין מזון שלוש סעודות. כזה אנו צריכים לעשות גם בימינו. עלינו לעבוד להציל תחילה את היסודות היותר עיקריים. גם על פי ההנחות של המארסים בדברים אחרים. לצערנו הרב, לפעמים אנחנו רוצים להציל פרטים, שוכחים את העיקר, הורסים את העיקר, הצלנו את הפרטים. אולי ניצחנו בקרב, הפסדנו את המלחמה. אז לפעמים אין ברירה, צריך להניח, חס ושלום, לארס, לנצח במקום אחד שהוא פרטי, ביחס לאותם העיקרים. הרי מה שעומד לכל אחד מהשמים כאן כרגע ללשון, אז תגיד כבר מה העיקרים. תשובה, בשביל זה צריך לבוא למכון מאיר שנה הבאה, ללמוד בצורה מסודרת. איך אני? מדבר ישר. לא, אין פה קיצורי דרך. רבותיי, עכשיו באמת, אין פה קיצורי דרך. זה לא יהיה משיעור אחד בכיתת אמונה. צריך לבוא לבית המדרש בצורה מסודרת, ללמוד אמונה בצורה שיטתית, מהעיקרים אל ההסתעפויות, אל השוליים. זה הסדר. יש לנו כאן שיעור במכון, נקרא בינן אמונה, שאנחנו כל השנה עוסקים בדיוק בנקודה הזאת. למדנו השנה בשיעור הזה שתי מילים, ישראל ותורה, זה הכל. שמילה אחת שמארגנת את שתי המילים האלה זה אמונה. אין ברירה, אין ברירה. בדור הזה הבלבול הוא גדול, וחייבים לעשות סדר בדברים. כמובן שיעור כוזרי, שעוסק בעיקרי האמונה וכו'. כזה אנו צריכים לעשות גם בימינו. עלינו לעבוד להציל תחילה את היסודות היותר עיקריים. גם על פי, אם נצטרך, ההנחות. מלשון להניח, כלומר לעזוב כרגע בצד, גם על פי ההנחות של המארסים בדברים אחרים. ואחרי אשר תיכבש או תיכבש לפנינו הדרך, מתוך העיקרים, נלך הלאה להילחם על יתר ההנחות המוטעות, לברר את גדריהן יפה. דוגמה, חוכמת הרפואה, אין דוגמה יותר טובה מזה. מזו, חוכמת הרפואה כשהיא מתעלה ומתפתחת, מוצאה היא תמיד עצות חדשות, איך לרפא גם את הנפגעים במרכזי החיים. הרי אין ספק שככל שהרפואה משתכללת, היא יותר נוגעת ומתחילה לטפל לא רק באיברים הצדדיים שבגוף האדם, אלא גם במרכזי החיים, במוח ובלב. שם עדיין הרפואה חסרה את עיקר הידיעה שלה. ומה את עיקר הטיפול שבה. וככל שהרפואה המודרנית מתקדמת, אז המוח והלב מקבלים מקום יותר מרכזי, והרפואה יודעת להגדיר את הבעיות, לטפל בחלק מהן וכו'. למשל, אם היום יש חס ושלום שתי מחלות קשות, יש הרבה מחלות קשות, ונגיד סרטן ואיידס, יותר הסרטן כמובן, אז הרפואה היום עוסקת רבות בטיפול, במציאת פתרונות למחלות האלה. כמחלות קיומיות. הרפואה לא עוסקת בפרטי, עוסקת בפרטים, אבל בזה צריך להיות מרכז הכובד. חוכמת הרפואה כשהיא מתעלה ומתפתחת מוצא היא תמיד עצות חדשות איך לרפא גם את הנפגעים במרכזי החיים. אף אנו, יכולים אנו לגלות מהמאור שבתורה יותר פנימי, לימוד פנימיות, לימוד אמונה, בצורה מסודרת, במקום מסודר, מקום עם אחריות, ולא איזה וורטים כאלה או כל מיני מיסטיקות שליליות ושקריות. עצות איך להחזיר לנו את כל אותן אשר נתרחקו מעלינו מפני פגיעתן של דעות רעות, כי הם לא פגשו את עיקרי האמונה, הם פגשו דעה פה, דעה שם, שהוא להחזיק המעמד ליום, לשעה, לשעתיים, לחודש, לחודשיים, לשנה, לשנתיים, ואחר כך זה יתפרק. כי כשאיבר נפגע, אז זה פרק את כל העמדה, כי לא הייתה עמדה. אלפיים שנות גלות.
ולתקן באיזשהו מקום, לפי מה שאתה אומר, בן אדם חילוני בעצם יש לו מקום להיות מתוקן יותר מאשר בן אדם שקיבל הברכה לא נכונה.
אתה אומר מה שאנחנו תמיד אומרים, שמכון מאיר זה המקום שבו הדתיים חוזרים בתשובה בזכות הבעלי תשובה. אתה צודק. אתה צודק. אבל אפשר לתקן. ודאי שאפשר לתקן. אף אנו יכולים אנו לגלות מהמאור שבתורה יותר פנימי עצות איך להחזיר לנו את כל אותן אשר נתרחקו מעלינו מפני פגיעתן של דעות רעות, אשר ערערו את מעמדם הרוחני עד היסוד, גם בדברים היותר עיקרים. ולמה? כי הם תפסו ונחזו בכל מיני פינות, וכשהפינה הזאת הזדעזעה, אז הכל הזדעזע. למדתי שכשאני חוזר בתשובה, החיים שלי יהיו טובים, פתאום החיים שלי במשבר, איך זה יכול להיות? הרי הקדוש ברוך הוא, הרי אני בא לקראתך, אולי תבוא גם לקראתי. עד אשר ישובו ויחיו ויחיו על ידי רוח חיים חדשים, אשר יפוח בנשמותיהם. אומר הרב, הנמשל, הרי אמרנו פה משל בחיי הטבע ונמשל בחיי הרוח, של האורגניות הזאת והעיקרים האלה. הנמשל של השלמות האורגנית שעל ידי העיקרים, הוא עולה על המשל. בזה שיש בידינו, הנה התשובה, יש בידינו להשלים כל כך את היצירה הרוחנית של אורגניות הדעות למדרגה עליונה כל כך, שאין אנו מוצאים עדיין לדוגמתה במערכת היצירה המוחשית. עולם הרפואה באופן יחסי עדיין תקוע ביחס לעולם הרוח שיכול להיבנות וצריך להיבנות ונבנה ברוך השם בבית המדרש. בבית המדרש חופש הפעולה הרבה יותר גדול, האפשרויות הרבה יותר רחבות. אנו יכולים להרים את המערכה הרוחנית של הדעות והאמונות למין יצירה שימצאו ביחד שני היתרונות. מצד אחד, אותו היתרון הנמצא ביצורים היותר שפליים, שעל ידי כל חלק הנשאר מחלקיהם יכולה הגבייה כולה להתפתח ולשוב לתנה הראשון גם אחרי אשר נרסה ונגזרה לגזרים, ונגזרה לנתחים. זה נושא נפלא מצד עצמו. ועם זה, יהיה לה גם כן אותו היתרון החשוב של החיים היותר שלמים, המצויים במעולים שבבריאות האורגניות היותר מפותחות. שהוא התכסיס השלם של זרם החיים, ההולך מן מרכזים לסניפים, וסובב הולך אל המרכז במרוצה עליזה. בזה יקבצו לנו מעלת הנחת העיקרים, עם המעלה המונחת בתוך הדעות החולקים על מציאותם בתור עיקרים מיוחדים. כלומר, אם אנחנו יכולים להתחיל אפילו בפרטים מסוימים, גם זה חשוב. כל אחד לפי כוחו. על ידי הזרחת אור גדול מאורה הפנימי של שורשה האלוקי של תורה, יוכל כל חלק הנשאר לפליטה מן הדעות, הרגשות, הנטיות והמעשים. כלומר, גם אם יחלקו עלינו מה עיקר יותר ומה עיקר פחות, לפחות נתפוס צד אחד, עיקר אחד, אפילו אולי פרט אחד לפעמים, ודרכו נצא לדרך ודרכו נגיע לעיקרים יותר עמוקים. על ידי הזרחת אור גדול מאורה הפנימי של שורשה האלוקי של תורה, יוכל כל חלק הנשאר לפלטה מכל הדעות, הרגשות, הנטיות והמעשים, להוציא מקרבו כוח חיים שלם, להחיות את כל התוכנית הרוחנית של הנשמה כולה להשיבה לתחייה. גם אם נתחיל בפרטים קטנים, אבל כמובן אנחנו צריכים לחפש את העיקרים. בזה נשיב לנו את כל החי לעובד לנו על ידי המאפל של חשכת הגלות אשר עבר על נפשנו. ולכן מזכיר כאן הרב שני פסוקים, הפסוק הראשון כנראה עוסק בכלל והפסוק השני בפרט. אשריקה להם וקבצים ופדיתים ורבו כמורבו. זה קיבוץ גלויות, עם ישראל בארץ ישראל, זה העיקר היותר גדול. אל תראי תולעת יעקב, מתי ישראל, אני עזרתיך נאום השם וגואלך קדוש ישראל. ישראל בחינת תולעת, כלומר יש בנו את הצד אפילו התולעתי הזה, שאפילו טבעת אחת יכולה, אנחנו יכולים דרכה להשלים את, את המציאות. טוב, האמת שרק קראנו את המאמר הזה, היינו צריכים להרחיב אותו, היינו צריכים להרחיב אותו, להעמיק אותו, אבל אולי מסר לבין הזמנים, לא להתרשם יתר על המידה מכל מיני זרמים וזרימות נקודתיות, רוחניות, כאלה ואחרות. אנחנו מחפשים תורה שיש לה עיקרים, תורה שיש בה סדר, תורה שיש בה בינה וחוכמה, לא וורטים. גם אם הוורטים האלה יכולים להחיות את נפשנו לזמן קצר, או במצב משברי כזה או אחר. אנחנו מחפשים תורה עמוקה, יסודית, מסודרת, שמתוך כל העיקרים, בעזרת השם, יתבררו גם הפרטים. והתורה הזאת צריכה ללמד בבית המדרש בצורה מסודרת. זה לא ייבנה מכל מיני, נקרא לזה, איזה מין סמינריון כזה, או איזה מין מפגש עם איזה חוויה רוחנית כזאת או אחר. זה צריך להיות משהו מסודר ושיטתי, לימודי, יציב, ובעזרת השם זה ייבנה. אז כולם מוזמנים, באלף אלול, למכון מים. רבותיי, שבת הקרובה, לא נשכח אותה. שבת הקרובה, שבת מכון, שבת אחרונה, כולם נשארים. בסדר? בעזרת השם. עסקו וימצאו.